זוכרים הדיון שהיה לנו בפעם שעברה, אני רוצה ללמד על הנושא של הלאה ניצוצות, זה שני תאים נורא נורא חשובים, זה נראה בהמשך. ואני רוצה להקריא לכם קטע שכמה חבר'ה שהיו פה בשנה שעברה בחוג הזה של, של השפת אמת, קראנו אותו. אתה יודע על מה אני הולך להקריא? שקראנו כל מיני קטעים נחמדים. זה קטע ש... מה זה? מה אתה אומר? אוקיי, אז אני לא אתחיל לחלק לכם, אני אספר לכם. זה קטע שהוא מאוד מאוד ידידותי, זה לא כמו הרב קוק, ומצא חן בעיניי, כי זה מזכיר את הדיון שאנחנו עשינו, אבל גם בצורה מורכבת. ולכן אני רוצה שתשימו לב איך הדברים שדנו בהם. אני מזכיר לכם מה עשינו דיון, עשינו שאלה סביב הקטע על האמונות, כן? למדנו, אתם יודעים, בואו נחלק רגע את הקטע הזה שלפני כולם. מה זה? לא, זה לא הודו, זה הקטע של זלר. זה הקטע של זלר, למדנו, קראנו אותו ב... אנחנו למדנו את הקטע השני בדף הזה, ואני אמרתי לכם שזה קטע מתוך אחד הקבצים של הרב קוק, באמת אני לא זוכר באיפה. עכשיו, מה שרציתי לומר, להעיר על דבר שלא אמרתי אותו בפעם הקודמת. יש מאמרון קצר שנקרא למלחמת האמונות והדעות של הרב קוק, שנמצא בקובץ קטעים שנקרא זר עונים. אתם מכירים את זה? בסוף הספר אורות ישנה קבוצת קטעים שנקראים זר עונים. באופן כללי מאוד מומלץ להם בקטעים האלה. זה קטעים בערך באורך של שני עמודים, שלושה עמודים, משהו כזה. והרבה פעמים כשחבר'ה שואלים אותי במה להתחיל ללמוד רב קוק, אני מפנה אותם לקבוצת קטעים הזאת, 9-10 קטעים שנקראים זרוני, וכל אחד מהם על נושא בפני עצמו. אחד נקרא נשמות מעולם התור, אחד נקרא אני יודע מה, מעשה יצירה, אחד נקרא חם עדיף מנביא. כל אחד זה מין מאמרים קצרים של בערך שניים שלושה עמודים, אולי אחד ארבעה עמודים, זהו. ואנחנו כל השנים ראינו אותם כמאמרים שרב קוק עצמו כתב, לא יודע, כתב מאמרים כאלה, לא יודע. אבל למיתו של דבר, כשאני עיינתי בהם בזמנו, לפני כבר הרבה שנים, אני הרגשתי שיש שם דברים לא ברורים. כאילו יש שם איזה מעברים לא לגמרי ברורים בתוך הקטע עצמו. עם השנים התברך, אחרי שיצאו כל מיני קבצים חדשים של רב קוק, שהקטעים האלה זרעונים באופן מיוחד, שונה מכל הקטעים אחרים של רב קוק. זה לא קטעים שיצאו ככה מפי ומתחת ידו של רב קוק, אלא זה אוסף של קטעים, כל מאמרון קצר כזה, זה איזו עבודת תפירה של רב צבי יהודה, שלקח כמה קטעים קצרים יותר של רב קוק, ותפר אותם ביחד, לפעמים תוך כדי גזירה של הקטע עצמו. זאת אומרת, הוא לא עשה קטע 3, קטע 1, 2, 3, 4, וצירף אותם, לקח את קטע 1, נגיד, ל-4 חלקים. צירף את השלוש שורות הראשונות בהתחלה, את השלוש השניות באמצע, ואחרי זה, ממש מעשה פסיפס כזה. הוא הרג את הקטעים ביחד, ויצר את המאמרונים הקצרים האלה. עכשיו, הוא לא מוסיף מילה אחת משלו. זה מדהים. הוא רק תופר אותם ביחד. אחרי זה, מעבודה מאוד קשה. אני מניח לעבוד דבר, לקחת 3-4 קטעים, ולתפור אותם ביחד, כדי, ואתה לא רואה, הקורא התמים לא רואה את מעשה האומנות שיש פה. אז כשאתה חותר טוב, אתה רואה שיש שם איזו תפירה. אתה פתאום רואה משהו שם טיפה חורק, אבל הקורא הרגיל קורא את זה. והמאמרים האלה ממש חמודים. הם טובים, הם מצוינים, זאת אומרת, הוא באמת שזר 3-4 קטעים ביחד ויצא לזה. עכשיו, אין לי מושג למה רב צבי יהודה עשה את זה. אין לי מושג למה הוא הפסיק לעשות את זה. כי רק שם הוא עושה את זה. אין, בכל ספרי הרב קוק האחרים, מה שרב צבי יהודה עשה, הוא מביא קטעים, קטע אחרי קטע, קטע, הוא לא תופר, הוא לא מחבר, הוא לא גוזר, הוא לא מדביק. הוא עובד ככה. עכשיו, יש לי איזה...
הוא לא אמר את זה במילים שלו?
מה?
הוא לא הוסיף מילים
קצת? רב צבי יהודה? אני אומר לך, בדוק. יש לנו בכמה מקומות, אתה רואה? הוא לא מוסיף מי שלו, הוא רק מכניס, רק הרב קוק. עכשיו, הדבר המעניין הוא, אולי וו החיבור פרטי רב של ישזור, אבל לא, הוא לא מוסיף כלום. אני, בדמיון שלי, אני אומר, אין לי מושג מה היה שם. שזאת הייתה איזה מין תוכנית מקורית של רב צבי יהודה. ככה להוציא כתבים של אבא שלו. לקחת קטעים, לתפור ביחד ולהוציא. ואז בשלב מסוים הוא רואה שזה, או שזה עבודה פרח, או שזה לא מעשי וכו', הפסיק. ואז הוא רק מביא קטע אחרי קטע, כמו למשל אורות. מה זה אורות? אני יודע, 10 קטעים. שהוא יוסף ממקורות שונים שיוצרים ביחד איזה מהלך מחשבתי. אורות התחייה, אורות התשובה. אורות הזה, כל מה שהוא עשה, הוא רק אוסף קטעים ומסדר אותם ומארגן אותם אחד אחרי השני. אבל הוא לא אותו דבר הנזיר. לוקח קטעים, וזה, הנזיר גם לא חתך קטעים. מקרה נדיר אחד, אנחנו יודעים שהנזיר חתך קטע. לא חתך והדביק כמו הרב צבי יהודה, אלא הוא חתך קטע לשניים. והביא רק חלק מהם. לא יודע, יש שם לא יודע שיקול של נוחות, משהו כזה. דבר נדיר ביותר. באופן כללי הוא מביא קטעים שלמים, ואחד אחרי השני, מה שהוא רואה לסלן אחר. המאמר למלחמת האמונות והדעות שמופיע בזר עונים, הגרעין שלו זה הקטע הזה שאנחנו למדנו בפעם שעברה, כשאנו משקיפים. זה הגרעין, זאת הליבה של המאמר הוא. המאמר ההוא הוא שני עמודים וקצת, שני עמודים ושליש. כמעט 3 עמודים. אבל זה הגרעין שלו, והוא חתוך לשניים. כן? ההתחלה של ה... הקטע הזה מופיע בתחילת המאמר, והסוף של הקטע הזה מופיע בסוף המאמר. ובאמצע הוא שזר את כל הדברים מעניינים. אז ראשית כל, אני ממליץ לכם, תפתחו את אורות, ספר אורות. תיכנסו שם לזרונים לקראת סוף הספר, זה לא ממש בסוף. תלכו למלחמת האמונות והדעות, ואז אתם תגלו את המאמרון הזה, כן? איך, מה הרב צבי יהודה עשה איתו? זה נורא נחמד לראות. איך הוא תפר את הדברים. מה אנחנו ראינו? שרב קוק אומר, יש אמונות שהן בבחינת אזור, יש אמונות שהן בבחינת ארז אשר בנבנון, ואנחנו מכל אחד יכולים לקבל משהו. אז אני הצגתי איזו אלטרנטיבה, אמרתי אולי לא נגיד זה אזור, זה ארז, זה כל מה שדיברנו בפעם שעברה. נכון, זה הדיון. עכשיו אני רוצה ככה לשם, לראות לכם כיוון אחר לגמרי לגמרי, מכיוון אחר, מעולם אחר, איך פתאום זה נוגע בדיון הזה שעשינו, וזה דיון שאפשר לעשות אותו, הוא מאוד אקטואלי. רבה שרציתי להראות לכם, שלטעון את הטענות האלה שרב קוק, או לטעון טענות יותר פלורליסטיות, זה כאילו אומר, כל דת יש לה מסר, זה דבר מאוד מאוד אקטואלי, מאוד רלוונטי, וכל מקום שאתה הולך, אתה כל הזמן נמצא בדיון כזה עם עצמך. ובכן, הוא מספר פה, עכשיו, מה הקטע הזה? אני אעשה את זה בקיצור נמרץ, רק בשביל להעשיר את האלימות שלנו. היה יהודי יקר מאוד, שקראו לו דוד זלר, שהיה גר כאן באפרת, והוא עצמו עבר, הוא היה יהודי, הוא יהודי במקורו, אבל חי בארצות הברית במשפחה מאוד מאוד רופפת מבחינה דתית, ועבר כל מיני תהליכים, פגש את שלוי מקרליבך, פעם באותו סטודנט, רקד איתו, זה מאוד השפיע עליו, אבל זהו, בזה זה נגמר, ואז הוא עבר להודו והיה שם דבר שקוראים לזה סדו. סדו זה מין מקבץ נדבות קדוש. זאת אומרת, אדם שלא שם על כסף, רק הולך לאסף כמה פוטות וחי רק עם איזשהו בגד על עצמו וזהו. אנשים שבוחרים בחיים רוחניים מנותקים לחלוטין מכל חומר, מכל גוף, מכל דבר. הוא היה שם לפחות 10 שנים, לא יודע כמה, שנים רבות, עבר שם כל מיני אנשים מאוד מעניינים, ויש לו ספר שבו הוא מתאר את האנשים שהוא פגש. בשלב מסוים הוא היה גם בארצות הברית, ההורים שלו היו קשורים לפסיכולוג מאוד ידוע בשם קארל גוסטב יונג, שהם היו תומש תמידים שלו, הוא שלו אקדמיים, המרצים באוניברסיטה. הוא עבר הרבה תהליכים שבסופם, בסופו של דבר הוא ממש חזר בתשובה, הגיע לארץ, היה פה אצל כל מיני אנשים, היה מאוד מקורב לשלמה קרליבך, ובשלב מסוים הגיע כאן לאפרת, הוא הקים מניין בסגנון קרליבך כאן באפרת במשך כמה שנים, ולצערנו נפטר מסרטן לפני, לא יודע, 7-8 שנים, 10 שנים, משהו כזה. אדם מאוד מעניין, הספר שלו נקרא בשביל הלב, ככה זה נקרא, בשביל הלב, תבינים, יש פה מין משחק מילים, וזה משחק מילים נחמד, כי הבעל שם טוב אומר, כל העולם לא ניזון אלא בשביל חנין הבני, וחנין הבני לא ניזון אלא מקו חרובים מערב שבת לערב שבת. נכון? זה דבר ידוע. שרבי חנין הבן דוסה הוא צדיק יסוד עולם, שהוא מביא את השפע לעולם, הוא הצדיק. הוא לא זקוק כלום, הוא כמה חרובים, הוא אוכל כמה חרובים, זה מה שהוא אוכל. אבל כל השפע בעולם עובר דרכו. הצדיק תמיד הוא אדם שהוא אין לו את האגו הזה שלי לקחת, ולכן הוא יכול להיות גם צינור. אז הבעל שם טוב אומר, כל העולם לא ניזון אלא בשביל חנין הבני. חנין הבני הוא השביל, לא בשביל, כן, בשבילו for him, אלא הוא השביל, הוא הדרך, הוא השביל. אז כשזלר כותב בשביל הלב, אז אתם רואים שזה כאן מין משחק מילים שאולי הוא הכיר היטב, אני חושב, את הבעל שם טוב, את הרעיון הזה. הוא מספר כאן בפרק הזה על איזה אדם בארצות הברית שהוא פגש, שהוא קורא לו כהן השינטו, ששמו נגסקו משהו משהו, נקסונו סנסאי, משנה, בקיצר, איזה כהן שינטו, שינטו זו דת יפנית. אז הוא פוגש אותו בארצות הברית, ומאוד המליצו לו לפגוש אותו, הוא איש מאוד מעניין, הוא איש רוח כזה, הוא גם יודע לרפא בשיטות נורא מעניינות, אז הוא הלך לפגוש אותו סתם ככה, הוא התעניין לפגוש כל אנשים מעניינים. ואז הוא שוחח איתו על הא ועל דא, ואז הוא אומר לו כך: על פי המסורת שבעל פה של השינטו, גדולי המורים הרוחניים נפגשו לכמה אלפי שנים כדי לדווח על התקדמותם במשימות השונות. האם הם באמת הצליחו להוביל אנשים שונים בחרבי העולם להתעוררות והתפתחות רוחנית? כלומר, יש כנס, זה סיפור מאוד נחמד, יש כנס של המורים הרוחניים שכולם שואלים אותם, שכאילו הם צריכים לתת דין וחשבון, האם הצלחתם לעורר את האנושות לרוחניות. רבים מהם דיווחו על הצלחתם באמצעות חוכמת הוודות ההודית, חוכמת הטאו צ'ינג, אי צ'ינג, חוכמת האצטקים בדרום אמריקה וכן הלאה. כולם הרגישו די טוב, כמעט בטוחים שהשלימו את יהודם האישי. אך אדם אחד העלה שאלה מטרידה. הוא שואל, האם משימתנו לא הייתה לגרום לבני אדם התעוררות גשמית וגם התעוררות רוחנית, ואז לחבר את שניהם ביחד? אם מדובר רק בתהליך רוחני, כאילו זה רק זה התפקיד שלנו, לעורר בני אדם לרוחניות, מדוע היינו צריכים בכלל לבוא לעולם הגשמי הזה? משימתנו היא לחבר את השניים, את הגשמי והרוחני, זה לזה. זה מדהים, נכון? כהן שינטו אומר לו וורד, שזה, שמע, זה התמצית של המהלך שלנו. אתה צודק, אמר ראש הקבוצה. היינו אמורים להוביל את בני האדם להתעוררות גשמית ורוחנית, ואז לאחד אותם. נו, מי מאיתנו יכול לקחת על עצמו את המשימה? איש לא חפץ באחריות הזאת. כולם היו מוארים, enlightened. אתם יודעים מה זה? אדם מואר. אדם מואר. שאתה רואה אותו, אתה חי לך באיזו ספירה רוחנית. כולם היו מוארים. הם ידעו שעכשיו שימו לב למשפט המפתח. הם ידעו שהתעוררות גשמית מחייבת רכושנות, תחרות, תוקפנות, אלימות ומלחמה. ואיש לא רצה לעשות זאת. אתם שומעים פה את הצליל, את כל הצלילים של ההתנגדות לציונות. מי שיודע, כל ההתנגדות לציונות מאנשי הרוח היהודים אמרו, מה אתם רוצים לחזור להקים מדינה? אתם רוצים עוד פעם שנתבע במלחמה? במערכות אלימות כאלה? אנחנו עם הרוח, אנחנו באנו לבשר לעולם את הרוחניות, מה אתם רוצים לחזור לחיים? וזאת הייתה התנגדות רצינית ביותר, הייתה התנגדות גדולה מכמה אנשי רוח גדולים שהתנגדו לציונות בעניין עקרוני, לא רוצים להתחבר לגוד. אתם שומעים את זה פה, אמרו אנחנו מוארים, מה, אל תתחיל להגיד לי לא התעוררות גשמי, לא רוצה להתחבר לזה. אין מתנדבים שעל המנהיג, אם כן יהיה עליי לבחור מישהו. וכך אמר נקסונו סנסאי, תוך שהוא משתהה כמעה ונועצת מבטו בי, העם הנבחר היו היהודים. ואז הוא המשיך בסיפורו. מאותה עת ואילך המסורות הדתיות התפלגו לנסתר ונגלה, רציונלי ומיסטי וכולי, משום שאם בני אדם היו מכירים את המציאות הרוחנית בלבד, לא הייתה להם כל מוטיבציה לפתח את העולם הגשמי. לוחות עשרת הדיברות הפכו לסמל אוניברסלי, ובפרט יהודי. רוח חקוקה באבן. רוח בחומר. רבותיי, זה שפת אמת מפורש. זה שפת אמת. הוא אומר, הרוח, האותיות חקוקות באבן. האבן זה אנחנו, הגוף שלנו, ואנחנו שמה חקוקה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז הוא המום, הבן אדם, והוא לא יודע עוד יהדות, הוא בכלל רחוק, הוא ממש בצעדים ראשונים. ואז הוא אומר לו כל מיני דברים, אני מדלג עליהם, ואז הוא אומר לו, היהודים עושים עבודה נהדרת בפיתוח העולם הגשמי. פרסי נובל, אתם יודעים, יהודים יש להם תרומות בתחום הגשמי. מה?
איזה שנה זה?
זה אני חושב, זה נשמע לי שנות ה-70, משהו כזה. אבל הם שכחו את הרוחני. אם לא תחברו את הגשמי והרוחני, העולם כולו יחרב. לי לא אכפת, אני מוכן ללכת, הוא צחק. התפקיד שלי רק להזכיר ליהודים מהי משימתם. הוא צוחק, הוא אומר, אתם כאילו ויתרים על המשימה שלכם. הייתי עמום מהסיפור והמסר שלו, אבל למדתי כל מיני מסורות, אז הוא מתחיל להתווכח איתו, אומר לו, למה אתה אומר רק היהודים? יש אצטקים, יש הופים, יש זה, כל בודיסטים, למה אתה אומר היהודים? אז הוא אומר לו, כולם נפלאים, הבודיסטים נפלאים, ההופים נפלאים, אבל לאלה אין אחריות לכל העולם. רק ליהודים יש אחריות על כל העולם. כך הוא אומר לו. הערה מאוד מעניינת. כך הוא. ואז הוא אומר ככה, שימו לב למשפט הבא. הוא לא אמר שהיהדות היא טובה יותר מן האמונות האחרות. אבל הבנתי שלדעתו, כל עם ומסורת נבחרו לבצע משימה מיוחדת למען האנושות כולה. ממש כשם שכל איבר בגוף צריך למלא תיעודו ותפקידו למען בריאותו הכוללת של הגוף. כך כל מסורת דתי יש תפקיד מיוחד בגוף הכללי של האנושות. הוא נראה מעניין מה הוא הבין ממנו. הוא הבין, לכם יש תפקיד לחבר את השמיים והארץ. אז כל אחד, זה התפקיד שלכם, אתם לא עושים את זה. זה נשמע, אבל כיוון שזה התפקיד הכל כך עיקרי, הוא יצא עם מסר שעם ישראל הוא עם נבחר. זה מה שמדהים. הוא אומר, אני רואה איזה חסד היה לי. אם הייתי שומע באותה נקודה בחיי על האחריות היהודית כלפי העולם כולו מפיו של יהודי, או רב, הייתי נעמד, מגנה את רעיון העם הנבחר ומסתלק מן המקום. אבל השם רב החסד שהלך לי כהן שינטו כדי שיספר לי את הסיפור, מפיו יכולתי לשמוע זאת. הבנתם? עכשיו תראו כמה זה מעניין. הוא לא בא אומר לו, אתם העם הנבחר. הוא אומר לו, יש לכם תפקיד. אבל תוך כדי, תראו כמה זה עדין פה, וזה בדיוק, אני חושב, אני מאוד מזדהה עם זה. הוא כאילו אומר לו, לכם יש תפקיד, לכל אחד יש תפקיד, לכל אחד יש תפקיד. אבל בעצם הוא אומר לו, אתם העם הנבחר. אחריות היא עליכם. אתם צריכים לחבר את השמיים ואת הארץ. אתם היחידים שיכולים לעשות את זה. אתם היחידים שחייבים לעשות את זה. אתם רואים, יש לו פה, וזה כל כך מעניין, איך בין השורות, אני לא יודע אפילו אם זלר ירגיש בזה. שמצד אחד הוא טעף שלכל אחד יש תפקיד, מצד שני אומר, אתם הרי נבחר. אולי בגלל שזה תפקיד הכי חשוב בעולם. אני חושב שאם הרב קוק היה קורא את הפרק הזה, כן, הוא היה מסכים ב-100% שזאת הבשורה של עם ישראל. אני חושב. הוא היה אומר, שמה, שינטו, סנסאי, לא יודע מי אתה, לוחץ לתייד, אומר לו, תפסת את הוורד. תפסת את העניין. זאת הבשורה שלנו. ולכן הוא כל כך נלחם, כל כך נלחם, רב קוק, בעמדות שהוא תופס כנצרות. אנחנו נלמד קטעים כאלה, שהוא חושב שהנצרות הפרידה את העולמות, ביטלה את המצוות. הוא נלחם נגד כל, מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל זה לבוא ולחבר. מה זה גלותיות? זה ההפרדה הזאת. כל הבשורה של רב קוק היא סביב הרעיונות האלה. ולכן אני חושב שהוא היה ממש מתלהב מזה. וזה באמת מעניין איך אדם מרחוק. תשמע, מה הוא יודע על יהדות? מה אדם כזה? זה סיפור אמיתי, הוא לא המציא את זה. מה אדם כזה? איך הוא פתאום קלט את המסר של התורה? לוחות הברית, האותיות חקוקות באבן. זה הסמל, הוא אומר, זה הסמל שלכם. תלכו על זה, אל תוותרו. אני חושב שזה מאוד יפה, אני חושב שזה באמת ממקד את העניין. גם הביטוי לב באיברים הוא מאוד יפה. אתם יודעים שהביטוי של הכוזרי, ישראל באומות כלי דברים, אפשר לפרש אותו לשני כיוונים. אפשר לקחת אותו לכיוון של עם נבחר, משהו מאוד סגולי. אנחנו הלב, אנחנו הזה, אנחנו הזה. מצד שני, מה זאת אומרת, לב באיברים? זה לא, לאיברים זה דבר נורא חשוב. נכון, לב הוא מזרים את הדם לגוף. אבל האיברים, זה לא קליפה, זה לא איזה משהו מיותר, ידיים, רגליים, בטן, אוזניים, נעליים, אני יודע מה, כל הדברים האלה, הם דברים די חשובים. נכון? לכן, המשל של הלב באיברים, כשאתה חושב עליו, כן? הוא משל מורכב. הוא משל גם שמצד אחד ייחוד עם ישראל, מצד שני, האורגניזם, כל אחד בתפקיד שלו. אז זה קצת שונה, אני חושב, מהמשל שרב קוק אמר, ארז בלבנון ואזוב אשר בקיר. אתם רואים? זה גוון קצת שונה של המשל הזה. ובכוונה חשוב להכיר את הגוונים השונים של המסרים האלה. ואתם תראו, אנחנו נראה בכמה וכמה פעמים, איך אצל רב קוק זה כל הזמן משתנה ומתגוון. פעם הוא אומר בשפה כזאת של אזוב וארז, פעם הוא ידבר בצורה הרבה יותר מאוזנת, פעם הוא ידבר ממש ב... אפילו פחות מאזוב, אתם תראו, הוא יכול להגיד דברים ממש חמורים. יש לו מגוון, מנעד כזה של התייחסויות לעולם שמעבר, וזה מאוד מאוד מעניין לראות את המגוון של הדברים, כי כנראה העולם שמעבר לבית המדרש, כשאתה בבית המדרש אתה מוגן, מה יש לך? יש לך ספרייה, הכל קודש, מקסימום עברת מתנך לגמרא, ממדרשים, תשובות, פסקים, אני יודע, הכל בסדר. אתה בתוך התחומה של הקדושה, אבל כשאתה יוצא החוצה, זה מאוד מגוון. יש דברים שהם ככה וככה, יש דברים שהם פסודים, יש דברים שהם... זה מאוד מאוד מגוון. ולכן גם היחס של רב קוק מאוד מורכב ומגוון, ומאוד מעניין לראות כל פעם איך הוא אומר את זה בצורה קצת שונה. בסדר? טוב, אז זה היה סיכום הנקודה הזאת. עכשיו הייתי רוצה שאנחנו נקרא ביחד, נלמד ביחד, את הפסקה הראשונה שמופיעה בדף שלפניכם. מישהו רצה לשאול משהו על מה של מה שדיברנו וזה, להעיר? בבקשה, את מה? מה אתה רוצה? בבקשה, בבקשה. תעזור לו, תעזור. מה זה? סגנים סתומים לגמרי. כן, אז זהו, שאלתי, רוצה לשאול משהו, להעיר משהו? מה שדיברנו?
לא יודע אם אנחנו מתעסקים עם התובנה על התחקית של הנוצרות, גם על התובנה שלו, לא יודע כמה זה... כשהוא מנתח את זה, שהוא אומר... כולם בסדר, אנחנו, התפקיד שלנו זה רק להוסיף את החיבור לחומר.
אני גם תוהה את זה. תראה, ביחס לנצרות אני יכול להגיד לך שיחס של רב קוק לנצרות הוא ממש שלילי. זה מדהים, זה מדהים. הראש זו דעת, כאילו מונותאיסטית וכן הלאה. ועל אלילות הוא גם, הוא אומר, אפשר להוציא משם ניצוצות, דברים כאלה. הוא לא מתייחס לדתות באופן מפורט. ההתייחסות של הדתות מחוץ ליהדות, אמרתי לכם, נראה ככה, התייחסות קטנה ביותר לאסלאם, הרבה לנצרות ובצורה שלילית, שאני עוד נעסוק בזה, קצת לבודהיזם, הוא מתעסק וגם בצורה שלילית, הוא טוען שהבודהיזם הוא ממש מנוגד ליהדות וכו', ואנחנו נראה את זה, אנחנו נלמד גם את הקטע הזה על הבודהיזם. דתות אחרות הוא בכלל לא מזכיר, הינדואיזם למשל, שלדעתי חבל שהוא לא מזכיר, שזו דת יותר קרובה, כלומר היא גם לא אלילית וזה, אבל... וכן הלאה וכן הלאה. אז קשה לדעת, אבל אני חושב שהוא לא היה, הוא לא היה מדבר כמו הפינטו הזה. אני מסכים איתך שהוא לא היה מדבר כמוהו, אבל בנגבי הנקדה של מה שעם ישראל, הנקודה הזאת הוא היה מקבל את זה בלב שלו. כל תאווה אנושית צריכה להיות מחוברת עם אהבה אצילית. אז האהבה מעלה את הניצוץ החי שבתאווה ומשפרתו. עד שנעשה גם הוא לכוח עדין, פועל טוב, מנעים ומחדש את החיים, מאיר את ההוויה ומרבה את האור, את אור אלוקים בעולם. כלומר, גם בתוך התאווה יש ניצוץ שאפשר להשתמש בו ולהעלות אותו. תאוות הכסף, המאכל, הכבוד, המין, הכל בכל פרטי ניצוצותיהם הם מחוברים לאהבות נאצלות. ולא עוד, אלא שהתאהבות, זה לא רק מחובר, אלא שהתאהבות עצמם אינם דבר אחר כי הם שמרי האהבות, שמרים, כמו שיין יש לו שמרים למטה. כלומר, ניצוצות הקדושה שנפלו אל הקליפות. וזאת עבודת הקודש של הצדיקים, להעלות את הניצוצות הקדושים ממעמקי תומעותיהם, להעלותם אל מרומי קדושתם, לחבר כל ניצוץ וניצוץ של תאווה עם הניצוץ האצילי של האהבה השייך לו, כשייכותה של כל נשמה אל הגוף המיוחד לה. והרעיונות הללו, כשהם מתגשמים בחיים, במעשה יום-יום, הם בונים עולמות מלאים. אני רוצה, תראו, זה קטע מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. ואני רוצה לשאול אתכם, מהו לדעתכם ההבדל בין תאווה לאהבה? טבעי התחושה שלנו שתאווה, הוא אומר כאן תאוות האוכל, הכסף, הכבוד, המין. אז כל התאוות האלה הם משהו יותר, כל מה יש לנו תחושה של משהו יותר חומרי, משהו יותר נמוך, ואהבה נתפסת אצלנו כמשהו יותר גבוה, משהו יותר עדין, משהו יותר זך, נכון? באופן אינטואיטיבי זה פשוט. מעבר לכך, תנסו לחשוב אם היינו רוצים להגדיר, כן, את ההבדל.
זה נראה שלדעתו, כאילו, תאווה זה משיכה של בן אדם לדבר גשמי, ואהבה זה הראייה של מה שמעבר לדבר גשמי, כאילו, הליטוח של מה שמעבר למשיכה הגשמית.
אז זהו, אז תנסו רגע לצאת מההבחנה הגשמי רוחני, למרות שהוא ממש אומר את זה, נשמה וגוף וכו', זה נכון. אבל יש כאן גם משהו מעבר. אני שואל אתכם, מה ההבדל? תנסו לחשוב באופן, כאילו, לעצמכם. מה ההבדל בין תאווה לאהבה? נגיד, אתה אוהב מישהו. כשאתה אוהב מישהו, מה חשוב לך? מה? הוא חשוב לך. ובתאווה? שמים לב? זאת הבחנה נורא נורא חשובה. אהבה, כשאתה אוהב מישהו, הוא המרכז של תשומת הלב שלך. נכון? נגיד שאתה אוהב בן משפחה. אתה אוהב את ההורים, אתה אוהב את האחים שלך. אדם אוהב את אשתו, אדם אוהב את הילד שלו. אז מה זה אוהב אותו? אכפת לו ממנו. הוא דואג לו, הוא מסתכל, הוא חושב מה חשוב לו. מה הוא היה רוצה לקבל מתנה? נכון? הוא אומר, אני אוהב אותו. איזה מתנה הוא היה רוצה? הוא רוצה לגרום לו נחת רוח. הוא אוהב אותו. אז תשימו לב שתמיד הוא, האהוב, נמצא באיזה הוא המוקד, ואני בא על מנת לתת לו, להעניק, להיות איתו, אני בשבילו באיזשהו מובן. זה יכול להיות הדדי. אני אוהב מישהו ומישהו אוהב אותי. ואז מערכת היחסים היא מערכת של אהבה הדדית, של תשומת לב כזאת שכל אחד רואה את השני ואכפת לו מאוד מהשני. זה אהבה. מה זה תאווה? המושג תאווה. מה זה אומר? כן, המילה תאווה, כשאנחנו אומרים התאוויתי למשהו, אתה חושב על עצמך. או המוטיב שמניע אותך הוא איזה כוח שבך שאתה רוצה. עכשיו, זה לא רע. הרבה פעמים זה לא רע, נכון? אדם רוצה, אדם רעב רוצה לאכול. לא יודע מכל איזה תאווה. זה צורך שאדם צריך לאכול. לפעמים יש תאוות האכילה, אני יודע. תקף אותי בולמוס, הייתי חייב לחסל את כל הסטייק. אני יודע מה. לא יודע אם אתם אוהבים סטייקים. מה אתם אוהבים? אה? טוב, לא נתחיל לברר. אז בסדר, עוד מעט יום כיפור, מחר. מי מחר? מחר צריך לאכול. כל מי שאכל בתשיעי, כן, כאילו צם וכולי. אז כן, תחשבו כמה זה דבר מעניין, נכון? שאומרים לך, אתה אוכל, וכל שאתה אוכל, זה ממש מצווה. לאכול זה מצווה, ואומרים לך דברים כאלה. אני מספר על רב לוי יצחק ברדיצ'ב, כן? שאומר, תראה מה זה. אומרים לאנשים לאכול, לשתות וכולי, בסדר, לא נופלים מהכיסא. אתה אומר, לקדוש ברוך הוא, תאר לך שהיית אומר לגויים, ומה הם היו גומרים לך את כל המסברות? אומרים, מה, מצווה? הם שותים את כל מה שזז. הם אוכלים כל מה שלא זז, אני יודע מה.
נראה אותם צמים
אחרי
זה.
מה? נראה אותם צמים אחרי זה, כן, אה? כן, זה כמו עם הסיפור עם הסוכה, שאחר כך בועטים בסוכה, כן, בועטים ויוצאים. זה מוזר בכלל לאכול בצ'ים. בסדר, נעבור רגע את זה, בכל אופן, מה זה הרעיון הזה של התאווה? מושג תאווה, המובן של כשאנחנו משתמשים במילה הזאת, אנחנו מתכוונים למשהו שאמרו, שבעצם אני חשוב, כלומר, אני פה המרכז, ואני משתמש במה שיש לי בסביבה בשבילי, נכון? עכשיו, הדבר הכי, הייתי אומר, מעליב, זה כשאתה מרגיש שאתה משמש למישהו, למשהו, נכון? אתה רק יחידים זה שלו, נכון? זה דבר מאוד מעליב, כן? כי בעצם אתה בכלל לא חשוב. אתה בכלל לא חשוב. אתה חשוב בשבילו רק בשביל משהו שהוא צריך. אז למשל, כבוד. אם אתה לא תיתן לו כבוד, מה יהיה? אז הוא זקוק להצדעה שלך, לכבוד שאתה נותן, אבל זה לא שאתה חשוב לו בכלל, נכון? או אני לא יודע מה, בכל אופן, כל דבר שאתה משתמש במישהו, אתה בעצם משפיל אותו. עכשיו, כשאתה משתמש בחפצה, אתה לא משפיל אותו, אבל בסדר, השתמשת בו, לצורך. אז יש אנשים שזה כל חייהם, הם רק משתמשים, זאת אומרת, מאחורי כל המעשים שלהם, מתחת לכל פני השטח, יש אינטרס. זאת מילת המפתח. עכשיו, האינטרס מוכבא, מוסתר, באלף דברים. באלף דברים הוא מוכבא ומוסתר. אבל בסופו של דבר, מתחת לתנועה הנפשית, קיים אינטרס. אז הוא יהיה תקיף אליך, או יהיה חייבי אליך, הוא יכעס עליך, או יעשה לך, או יצרק, לא משנה מה, מתחת לפני השטח, וכל אדם יודע את זה, בתוך תוכו. כל אדם יודע מתי הוא פועל בעצם מתוך האינטרס, ומתי הוא פועל בעצם לשמה. המושג לשמה שייך לתחום של האהבות האציליות. אתה עושה לשמה. אז כשאדם בא ולומד תורה, לשמה, אני לא יודע אם זאת אהבה עדיין, כי לפעמים אדם לומד, הוא אומר, אני לומד לשמה, אני משתדל ללמוד, לא בשביל להשיג לעצמי שום דבר. אז כבר כאן הוא קרוב לעולם של האהבה האצילית. אהבה כאן במובן הזה שאני נותן משהו מעצמי. אני מעניק משהו מעצמי, אני נותן. אני, בעצם כשאדם עושה דבר כזה, הוא תמיד מרגיש שהוא מגביע את עצמו על ידי זה שהוא נאחז במשהו יותר גדול. או אחר, או... ותמיד אנשים אוהבים, באמת אנשים אוהבים, הם אנשים שמרגישים איזה מין אושר ושמחה, כי הם בעצם באיזשהו מקום יצאו מתוך בית הכלא של האינטרסים הפרטיים שלהם. עכשיו, אנשים לא יודעים את זה. אנשים חושבים שאם הם לא ילכו לפי אינטרס, הם הולכים להרוס את עצמם. נכון? אתם תראו את זה. אדם שבאמת נורא שקוע באינטרסים שלו, תגיד לו לעשות משהו קצת לשמה, הוא מתמלא חלחלה. למה? כי הוא מרגיש שזהו, אתה פוגע לו בדבר הכי, אתה פוגע לו באינטרס, אתה לא יודע מה יקרה. אבל אם הוא פעם אחת ישחרר את הפחד הזה, ויעשה משהו נקי, משהו נקי, באמת, הוא יהיה עמום מהשמחה והאושר שיש לו, כי אז פתאום הוא מרגיש שיש לו כוח. כי מזה שלוקח כל הזמן, הוא כאילו צובר כוח, אבל עושה איזה עבודה בעיניים. כי הוא תמיד יהיה כמו חבית בלי תחתית, כל הזמן. תן לי, תן לי, אכלו לי, שתו לי, תן לי, מגיע לי, מגיע לי. כל הסגנון הזה של מגיע, ויש יום אחד שאדם בא ומסיק להגיד מגיע לי, תנו לי, וכן הלאה, באותו יום הוא נגעל. היו אנשים, היו קהילות שלמות שעלו לארץ, שבשום פנים לא היו מוכנים להגיד את המילה מגיע לי ותן לי. הם מיד שינסו מותניים ונכנסו לעבודה. והיו קהילות שהגיעו וכל הזמן באו בסגנון של מגיע לי ותן לי. דפקו אותי. ואנשים האלה הם אנשים הכי מוחלשים, הכי חלשים והכי מוחלשים הם נשארו. ואותם אלה שבאו באותם תנאים בדיוק, אבל הם באו ואמרו, לא אמרו מגיע לי ולא שום דבר, לא באו מתוך הפחד הזה והחבית הריקה הזאת, הם אחרים. אדם שמסוגל לאהוב זה אדם שמסוגל לתת, לתת מעצמו, לתרום, להתקשר בצורה הנכונה לסביבה. התאווה, הסגנון של התאווה, זה סגנון התקשרות מוטעה. מוטעה. למה? כי אתה גם מתקשר, אבל אתה מתקשר בעצם מתוך אני לוקח, ולא אני מעניק. עכשיו, אתם יודעים מי אמר את הדבר הזה? זה דבר מאוד ידוע. מספרים שהרב אליהו דסלר, נכתב באליהו, היה עומד תחת חופה של זוגות, והיה אומר להם, תדעו לכם רבותיי, אתם עכשיו נכנסים לברית הנישואים, והדבר הכי חשוב שאתם תדעו, שאתם צריכים לעשות ולהיכנס אליו, זה המושג הזה של רעיון הנתינה. וזה בעצם הדבר, זה האהבה הזה שאתם יכולים לתת אחד לשני. ושנים אחר כך, כתב אדם יהודי מאוד מאוד נחמד וחשוב בשם אריך פרום ספר שנקרא אומנות האהבה, שמלצתי לכמה אנשים לקרוא את זה ואני ממליץ עוד פעם לקרוא, ספר מאוד מאוד יפה. ושם אריך פרום בסופו של דבר מסכם את מושג האהבה כמושג של נתינה, של הענקה, של האפשרות לתת ולהעניק. יש לו פרק קטן ומאוד חשוב, המושג שהוא קורא לו אהבה עצמית. המושג הזה שאתה יכול לאהוב גם את עצמך, הלגיטימיות. לא במובן הזה של החבית הריקה. כי זה שכל הזמן אתה אומר את אהבה, את אהבה ותן לי ותן לי, אתה לא אוהב את עצמך בכלל, ההפך. אהבה עצמית זה משהו שנובע מכבוד, מהערכה עצמית, מהמקום שלך. היינו בפרק, בספר הזה, אני ממש ממליץ לכם, בנות, אולי בין הזמן עם סוכות, משהו, תמצאו את זה בבית, בבוידים אצל ההורים, שההורים שלכם היו צעירים ועם הרבה ברק בעיניים, אז וכולי וכולי, אז אולי תשאלו את זה, אולי יש לכם את הספר אומנות האהבה של אריך פרום, אז אולי ייתנו לכם, תציצו בספר הזה, והוא מדבר שם כמה דברים מאוד מעניינים. אז אהבה זה המקום הזה של ההתקשרות דרך האפשרות לתת ולהיות בקשר. איך אפשר להבדיל? תשמע, זאת אחת השאלות הכי קשות בעולם. הכי קשות בעולם. מכיוון ש... תראה, באמת, באמת אתה מרגיש את זה. זאת אומרת, כשזה נקי, או כשזה מאוד ברור, אתה מיד רואה. אתה מיד רואה. למשל, כשאתה ממש בא לך על משהו ואתה עושה וזה וזה, אתה אומר, אוקיי, אני באזור של אתה. זה מאוד פשוט. כשיש לך משהו מאוד נקי, שאתה עושה משהו למען מישהו, אתה ממש מרגיש איך אתה כל כך, אני יודע... סבתא שלך, אתה עושה למענה משהו באמת במקום נקי, אתה מרגיש שזה אהבה נקייה. יש זה, במקומות הנקיים או הברורים, יש מקומות ברורים
שאני יכול לעזור למישהו, ובצד שני זה יכול לפגוע.
כן, בדיוק. עכשיו, זה יכול להיות כל דברים מורכבים, זה יכול לפגוע, או לפעמים יש לך תמיד אינטרס מוחבא. תנועת המוסר קראה לזה נגיעות. יש לנו נגיעות, אמרו אתה נותן צדקה ומסתכל לראות מי רואה וכן הלאה, כל הדברים הקטנטנים האלה, אנחנו יודעים שיש נגיעות. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, נקודת ההנחה היא ששני העולמות האלה קיימים בתוכנו. אני חוזר תמיד על סיפור שפעם בא אליי בחור ושאל אותי, הוא אומר לי ככה, אני הולך לקצינים. הוא אומר לי, אבל אני לא יודע למה אני הולך. האם בגלל שחשוב להיות קצין, וזה נורא חשוב, שאדם, בוגר הישיבה, ילך ויהיה קצין, זה יש בזה הרבה קידושים שמיים, פעולה חינוכית, זה חשוב, יש בזה המון דברים נורא חשובים, או שאני הולך בגלל הכבוד, כדי להיות קצין, וזה שזה, אנחנו הזמתים דברים לא הכי גבוהים. הוא אומר, לא יודע למה אני הולך. לא יודע מה באמת מניע אותי. מה הייתם עונים לו? בא מישהו, חבר לך, אומר לך דבר כזה, מה היית אומר?
לא משנה.
טוב שלו. למה זה לא משנה? זה נכון. כן, אבל אתה יכול... תראה, אני לא יודע, אתה מעריך את זה אחרת לגמרי. אתה רוצה שאתה מגיע לצבא, אתה מגלה שיש לך איזה מפקד, שהדבר האחרון שמעניין אותו זה החייל שלו. ומה שמעניין אותו זה רק להתקדם שם ולהשיג שם כל מיני... זה וזה כל מיני דברים כאלה. או, בסדר, אתה מבין? לכן, להגיד שזה לא חשוב, זה אמירה קצת, הייתי אומר, מרחיקת לכת. כי כן חשוב מה המניע שלך כשאתה עושה מעשה. המניעים חשובים, זה נכון, למשל אתה יכול לבוא ולומר, הכוונה פחות חשובה, למשל, זה נכון. בוויכוח שהיה בין כוונות למעשים, בין החסידים והמתנגדים. החסידים כל הזמן דיברו, מה הכוונה שלו, מה הכוונה שלו, מה עובד מאחורי זה? והכיוון המסורתי יותר אמר, שמע, כוונות, כוונות. אבל בסופו של דבר, אתה, התפילה שלך, או המצווה שלך, עשית מצווה. אז יש כאן ויכוח, אז כשאתה אומר, עשית מעשה טוב, אתה עושה מעשה טוב. עכשיו, גם למעשים יש השפעה מאוד גדולה על האדם עצמו. לפעמים אדם יכול להגיע אולי לצבא מתוך שיקולים, נגיד, די זרים. והתנועה הפנימית, ואין, אתה נרתם, ואתה משתנה תוך כדי תנועה, ואתה נהיה מואר וגבוה בגלל שהמקום הוא חיובי. יש גם דברים כאלה. אבל כשאדם תוהה על הדבר הזה, אני חושב שכן חשוב כן לתהות קצת על זה, לא? מה המניע? שהוא מודע לזה, נכון. יש לו מודעות. יש אנשים שאין בכלל מודעות. נכון מאוד. אתה שואל אנשים למה הם באו לישיבה. אומרים שזה בסדר, אבל הם לא מסור עצמדים לחשבון יותר מדויק על המניעים. אבל צריך להיות אמיץ. ואני חושב שמה שאמרת מקודם זה נורא נכון, הרעיון הזה של המורכבות שלנו. אני חושב שאנחנו באמת מורכבים, אנחנו עושים פעולות מאוד מאוד מורכבות. יש גם זה וגם זה. אנחנו כמעט באופן נדיר אנחנו רק בעלי תאווה, ובאופן נדיר אולי אנחנו גם מין כל כך נקיים. כנראה אנחנו גם וגם. כנראה אנחנו גם וגם. ברוב המקרים. כן.
דווקא המודעות לפעמים כאילו, כדי שאני לדעת פעמים שמתי, כי מה אתה אומר? אוקיי, אני רוצה לעשות משהו לשמה. אז אני עושה את זה, כי אני רוצה לעשות משהו לשמה. אז
זה
כבר...
כן, זה מתחיל לופ כזה. לופ.
כאילו שאתה עושה משהו אינטרסנטי, כי אני רוצה לעשות משהו לשמה.
כן.
זורם עם זה, פשוט עושה משהו לשמה, רק בדיעבד אתה
חולט
שעשית את זה
בנתי. נכון. נכון, אני גם מסכים שמודעות יתר לפעמים, יש בה משהו שמחסה לזה לופ פנימי, כן? איזה יבר אני עשיתי את זה לשמה, חבר'ה, רק שתדעו, אני פה בלשמה, אני בקטע של הלשמה, אני לא בקטע של הלשמי. ואז אתה עוד נופל לאותו בור ש... ודווקא אולי איזה מין זרימה יותר טבעית ופשוטה. כן, אבל מה היית מציע לאדם כזה? או תראה, מה הרב קוק אומר? הוא אומר שבכל דבר, מה, עכשיו בוא נחזור רגע לקטע, מה הוא טוען פה לגבי התאוות והאהבות? מה הטענה המרכזית של הקטע? לברר את האהבה מתוך התאווה. זאת אומרת, הוא חושב שבכל תאווה יש בתוכה, הוא אומר, ניצוץ של אהבה. זו אמירה מאוד יפה, נכון? תחשבו. זאת אומרת, גם כשאתה רואה מישהו שעושה את הדברים מהמקום המוחצן, הוא אומר, לא יכול להיות שאין מאחורי זה גם איזה משהו קצת נקי. אז בוא ננסה להרים את... עכשיו, אם אתה מדבר על עצמך, הכי טוב שנתחיל בעצמנו, אז נגיד אותו בחור בא ואומר, אני לא יודע, אולי אני עושה את זה רק בגלל האינטרסים, אני יודע בגלל דברים מוחצנים, בגלל אני הולך לצבא בגלל תאווה. כן? אז אומר לרב קוק, אולי, אבל זה בטוח לא הכל. יש ניצוץ. בטוח שיש ניצוץ. יותר גדול או יותר קטן, אני לא יודע. עכשיו, מה הוא מציע לך לעשות? מה הוא מציע לעשות? אוקיי, יש ניצוץ, מה אתה מציע לעשות עכשיו?
נתק אותו מהקשר של
הפעם. להרים אותו, לרומם אותו. נכון.
נגיד במקרה הזה, או שהוא כן עורך לצבא או שלא, גם אם יש לו קצת נטייה טובה,
אוקיי, עכשיו בסדר, אבל רק רגע אחד. אז מה הוא יעשה דבר ראשון? הוא ינסה לזהות את הנקודה האצילית שיש בתוכו. קודם כל, תחשבו כמה זה מרגיע בן אדם. ובא אליי, מישהו אומר, תשמע, לא יודע, וזה, והוא באמת מרגיש ככה קצת נחס עם העניין. ידידי, תרגע. ברור שיש פה נגיעות ודברים, אבל אני מודיע לך, יש כאן אהבה אצילית. לא יכול להיות שאתה עושה את זה רק בגלל אתה, ויש פה משהו קצת יותר גבוה. תזהה אותו. תזהה את הדבר הזה. עכשיו תראו, בלרחת לצבא זה לא חוכמה. נכון? בסדר. עכשיו אתה צריך שאתה פוגש חבר שלך, ממלא את הצלחת ככה במנהר כזה של כל מיני דברים, מתחיל להתלבש, אתה אומר לו, התאבות. אז הוא אומר, וואו, אני בעל תאבה. כן? ואז הוא מתחיל לחשוב. ואז אתה אומר לו, לא, תדע לך, בתוך זה יש לך, עכשיו, כאילו, בתוך זה יש ניצוץ. איזה ניצוץ יש פה? רוצה לאכול, כן, אבל זה עוד...
להיות אדם בריא.
אוכל, חיים, לחיות, להיות. שמע, יש כאן משהו מאוד מאוד יפה, הרצון לחיות, הרצון להיות חלק מהחיים, מהעולם, מהבריאות, מההוויה, זה דבר מאוד מאוד יפה, מאוד גדול. דיברנו על זה שיש אנשים שלצערנו הרב, יכולים, אנשים, יש אנשים שנפגע להם הדבר הבסיסי הזה, הכיף לאכול. ואז זה ממש ממש בעיה. עכשיו, אתה לא צריך שאתה עובר לעצמך, זה יפה. יש ניצוץ. כלומר, מה הניצוץ עושה? הוא בעצם לוקח את הדבר שנראה נורא כזה, כזה נורא מרוכז בעצמי, והוא מעניק לו פתאום איזה גובה קצת. התקשרות למשהו יותר גבוה. מה?
הוא גם קצת מפנשר אותו, ואומר... זה לא מצדיק את כל הדבר הגדול.
נכון, אלא הוא יכניס כבר לפרופורציות, לפעמים אנשים יש להם עיניים גדולות, הם לוקחים וזה, בסוף חוטפים כי כזה כאב בטן, שמחלו את כל הקצפות האפשריות, ואז הם הולכים, וואלה, מה עשיתי? התנפלתי סתם על האוכל, מה היה לי גם? מה רציתי? אתה מתפלא על עצמך, נכון? איך נפלת לשטות הזאת? כן? מה ראית לשטות זאת? אני תמיד מזכיר את הרוגות קצפת של אחרי החתונות, שזה זה המכה הקשה. כי זוגות קצפת פרווה. זה בעייתי, זה ממש ממש. קיצור, תשקלו את זה. תשקלו. אני פעם, כמה פעמים נכוויתי בזה, ראיתי רוגות כל כך יפות, הייתי בטוח שזה ממש, מה זה גן עדן? זה הטעם של גן עדן יש שם. וכשאתה אוכל את זה, אתה מרגיש שטעם הפלסטיק, אז אתה אומר את עצמך. עבדו עליי. לפעמים יש גם דברים טובים. כן.
זה לא נשמע לי אמיתי, הסיפור הזה של לפחות באכילה.
כן, לא נשמע לך?
ניצוץ יש פה של האכילה, של לחיות בריא. לא נשמע לי, כאילו. ואתה עכשיו לקח צלחת מלאה...
תופינים.
הוא לא חשב על הבריאות הנפשית.
לא, הוא בטוח לא חשב.
לא, אני אומר כאילו, גם זה באמת, מה, עכשיו אתה תחיל לדבר איתו ניצוץ של דעמת אכילה.
תראה, א', אני לא הולך לדבר איתו. הוא ידבר איתו. אני לא הולך לדבר איתו. אנחנו כאן כל כך מדבר עם עצמו, כי הדבר האחרון שמעניין אותו עכשיו, זה לשמוע דרשת מוסר מפולפלת על הניצוצות שמסתתרים בתוך הקרן. אז אני אומר, אני לא אף אחד לתת לשני שיחת מוסר, אבל אדם עם עצמו, יכול להיות, תראה, אולי אתה צודק שבאכילה זה משהו, אולי זה קשה למצוא את הניצוץ הזה. אבל תדע לך, שאתה עצמך וכל אחד מהאנשים פה, למרות שאנחנו לא צדיקים, וכשמדברים על יד ניצוצות, הם מדברים על צדיקים, שאומרים ניצוצות באכילה וזה, אני מודיע לכם שגם אנשים לגמרי רגילים, אתם יכולים להיכנס למין מצב נפשי, אני מודיע לכם את זה, תנסו את זה פעם. אתה יכול להיכנס למצב נפשי של אכילה לשמה. אתה תופתע, אבל זה אפשרי. זה לא קל, לאכול כך כל הזמן, זה ממש צדיק צריך להיות. עכשיו, אכילה לשמה, זה לא לאכול בתחושה שאתה אוכל פלסטיק. כי אתה יכול להגיד, אכילה לשמה, זה לאכול, לא להרגיש את הטעם, כן? לא אכפת לי, אני דוחף, בלפפונים, עגבניות, עוגות, תח, מכונת מטחנה, כן? וקצת אתה שומע אצל רב נחמן ברסלב שהיה לו קטע כזה, היה לו קצת קטע שהוא רוצה לא להרגיש את הטעם של הדברים. אבל בחסידויות אחרות ממש לא הולכו לכיוון הזה. גם אצלו אני חושב זה רק איזה קטע זמן מסוים. להפך, אמרו שהטעמים זה מעולמות עליונים ונורא חשוב הטעם. כלומר היחס לטעם הוא לא צריך להיות יחס שלילי, אבל אתה יכול לעשות את זה לשמה. עכשיו הוא נורא קשה להסביר את זה, כי צריך להדגים את זה. צריך להדגים. עכשיו, איך מדגימים? זה גם קשה נורא להדגים. אז פעם סיפר לי חבר שהוא היה בהודו, והוא אומר, היה להם איזה מסנה כזאת של איזה שעה שלמה איך אוכלים תפוז. ומצא חן בעיניי רעיון שעשו ממש, וכל אחד בא עם תפוז, כן? בא עם תפוז, ואכלו אותו לאט לאט. אז עכשיו, מצא חן בעיניי הרעיון, אתה יכול לעשות סדנה איך אוכלים שזה. איך אוכלים תפוז. עכשיו, למה זה מסובך? כי קודם כל המורה צריך להיות אדם שהוא עצמו במדרגה כזאת, שהוא אוכל כך. וזה, תראה לך, זה ממש מדרגה. אז לא קל להיות מורה כזה. שנית, בוא נגיד שיש כבר מורה כזה שאוכל בצורה כזאת. אז אתה צריך להסתכל עליו ולקלוט את התנועה הנפשית שהוא עושה. איך אתה יכול לעשות את אותה פעולה, פעם אחת אתה עושה אותה כאילו סתם בשביל לאכול, ופעם אתה עושה אותה לשמה. עכשיו, אני רק אומר לכם את זה, אני לא רוצה להרבות בזה בדיבור, כי הרבה פעמים אני מרגיש שיש הרבה דברים שאנחנו מרבים לדבר עליהם, זה חסר כל ערך. כי זה מילים. אני אומר לכם את זה. קחו את זה. פעם אחת שיזדמן לכם, שבו ב... למשל, קצת אתם יודעים אתם מרגישים את זה, שאוכלים מצה בליל הסדר, ואז אתה יודע, אתם יודעים, זה מצת מצווה, וזה אתה קצת מרגיש מה זה לאכול לשמה. אבל זה משהו נורא מיוחד. אגב, גם לאכול כזית המוציא בסוכות, בלילה הראשון של סוכות, תדעו לכם, צריך להקפיד לאכול את זה לשמה, זאת אומרת, לקיים את המצווה. אנשים בכלל לא שמים לב לזה, אבל יש באמת עניין לעשות את המוציא, לשב בסוכה ולאכול ברצינות כזית לחם. מתוך התכוונות, כי זה קיום מצוות, זה הקיום היחיד בכל הסוכות. אתם יודעים, אחרי זה לא חייבים לאכול כלום. אתה יכול כל השבוע לא לאכול כלום, אין שום בעיה. אבל אתה חייב לאכול בליל סוכות כזית. המוציא. אז אם אתה, אז אלה רגעים שאתה אוכל לשמה. אבל תחשבו על זה. מה?
כל שבת.
נכון, כל שבת יש מצווה לאכול. באופן כללי, כן. אולי לחם. כזית. המוציא. נכון, משהו. בקיצור, למה אני אומר לכם את הדבר הזה? אני רוצה לפתוח אתכם לאפשרות שאפשר לעשות דברים. אוכל זה דוגמה הכי קרובה, אבל תדעו לכם, אנחנו עושים אלף דברים בחיים. לשנות את הלשמי ללשמה. ואני מודיע לכם שזו תנועה פנימית שאתה עושה בנפש שלך, לא יותר מדי מסובכת. ואתה יכול לעשות אותה. יכול לעשות אותה. אתה מה עובר מ... וואו, אכלתי אותה. משהו כזה, לפעמים, אכלתי אותה. אני הולך על זה. אני יכול. עכשיו, אני אביא לכם דוגמה. אני יכול להגיד לכם המון המון דוגמאות כאלה, כן? שאתה עושה דברים בדיעבד, כי אתה בא מהמקום שלך, מהאינטרס שלך, מהחשש שלך, מהעייפות שלך, בעצלנות שלך, מהחולשה שלך, לא משנה, נקרא לזה תאוות, ואתה פתאום תופס את עצמך, ואתה עובר לממש מצב נפשי אחר. אתם מכירים ודאי את הסיפור, שמעתם מכירים של קמי, שנקרא המיתוס של סיזיפוס. שמעתם את זה אולי? על הסיפור של סיזיפוס אתם מכירים, נכון? זה סיפור על אדם שחטא כלפי האלים, והם הענישו אותו. העונש היה שהוא צריך לגלגל אבן כבדה אל ראש ההר, וכשהוא מגיע לראש ההר, מגלגלים לו את אבן למעלה, ואז הוא מעלה אותה למעלה, ואז מגלגלים למטה וכו' וכו' וזהו. עכשיו, קמי אמר, הסופר אלבר קמי אומר, זה בדיוק אנחנו, זה החיים שלנו. החיים שלנו זה חיים סיזיפיים. חיים סיזיפיים, כשעוזרים חיים סיזיפיים, מתכוונים במובן המקורי, חיים חסרי תוחלת. זה חסר תוחלת. למה? אוקיי, אז אתה חי את החיים שלך ויולד את הילדים שלך. הילדים שלך גם, יכולת להם שילו את הילדים שלהם, וגם ילדים שלהם, וילדים שלהם, וילדים שלהם, וילדים שלהם. אוקיי, נו, בסדר, אז מה? מה אתה חי, שלאכול עוד שלוש עוגות קצפת בחתונה של השכנה? אוקיי, נו, מה הטעם וזה וזה? ייצור, הוא טען, זהו, סבירו. תודה רבה. בבקשה. נתראה אותה את כל טוב. אז... זה בסדר, אני יכול להמשיך? אתה תוכל להקשיב? כן? לא, 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 אתה יכול לעשות, רק תקשיב, זה הכל. אז... אז, אז מה שאני רוצה לבוא ולומר, שאתה יכול לעשות איזה שינוי בתודעה. אז הסיזיפוס הזה, אז אומר קמי, החיים שלנו, וזה כל ה... היה זרם שלם בפילוסופיה בשנות ה-60 בצרפת, והוא זרם מאוד חזק בכלל ספרותית, וגם היו הרבה הצגות ותיאטרון, שדיברו על המושג אבסורד. החיים, החיים כאבסורד. כן, אתה חי, אין, אין, אין משמעות, אין עוד, עודף משמעות בפילוסופיה. אז מה? אז זה סיזיפי. אתה חי חיים סיזיפי. אוקיי. אתה עובד, 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 מגיע לראש אב. אתה יודע, פעם הגעתי לאיזה בית כנסת להתפלל מנחה. זה היה בית כנסת מאוד מיהרתי. מאוד מאוד מיהרתי. עכשיו, אני מגיע לאיזה בית כנסת, חשבתי שיהיה לי שם עניין. אומר לי מישהו, בוא, בוא, תיכנס, תיכנס. אני מגלה שזה בית כנסת ספרדי. עכשיו, אתם יודעים שספרדים, אתם יודעים, הם אומרים את הפתח אליהו ואת הקורבנות לפני מנחה. אני הייתי על קוצים והוא היה יחיד בבית כנסת. הבנתם? הבנתם מה הולך לקרות שם? אני יושב שם, אני מבין שזהו. אני תקוע שם. אני גם לא יכול ללכת כי הוא רואה אותי כאחד מהעשרה. עכשיו, אני יושב שם על קוצים. נורא מיהרתי. הוא מסתכל עליי, ליד המבוגר. אומר לי, לאן אתה ממהר? עוד לא מה, הייתי מזיע כזה חום בקיץ, זה אמצע פעילויות. הוא אומר לי, תאמין לי, הכל שטויות. אומר לו, מה הכוונה? הוא אומר, אני הייתי שיפוצניק. עכשיו, תדעי מה זה שיפוצניקים? ראיתם, תדעי מה זה. שיפוצניקים זה האנשים הכי לחוצים בעולם. אין, אתה לא יכול... הבן אדם חי, יש לו... טלפון נייד בתוך המוח, מצלפינים אליו כולם, הרי הוא לוקח על עצמו 1,300 עבודות והוא עושה רק שניים, כולם משגעים אותו, הוא צריך להביא את קבלנים, אנשים, אף אחד לא עושה את הדבר שלו וזה וזה. אתה יודע, איש שיפוצים זה האדם הכי מוטרד בעולם. הוא אומר, אני הייתי כזה. כן, אז אני מתאר לעצמי כבר את הבן אדם שמתסטס בכל הבתים. הוא אומר, ומה יצא מכל זה? מה יצא מכל זה? אומר לי, שב בשקט. עכשיו, אתה יושב שומע דבר כזה, נכון? אתה אומר לעצמך, רגע, במובן מסוים הוא צודק, נכון? אבל מסוים הוא גם לא צודק. מה, הכל שטויות? מה, זה שהוא שיפץ, אני לא יודע, עשה בתים, זה לא שטויות בכלל. זה שאני צריך לרוץ וזה, זה שטויות? מצד שלי הוא צודק, אמר, מה, בסדר, שיפצתי גם את זה, עזור בחייך, מי זוכר את זה, מי זה מעניין, הכל כשזה. יש פה איזה, יש פה איזה מתח שאתה נמצא בתוכו. מה חשוב? ומה שטויות? ואתה תדע לך שאתה יכול לעשות שינוי. אומר לך קמיל, אומר לך דבר מדהים. אומר, החיים שלנו הם סיזיפוס. ואז הוא בסוף הספר מוסיף משפט אחד. אבל נדמה לפעמים שסיזיפוס מחייך כשהוא עולה על ראש אב. עכשיו תחשבו על המשפט הזה. מה הוא בעצם אומר? מה הוא אומר? מה הוא אומר? הוא אומר פתאום, אתה יכול לקבל את זה אחר. אתה יכול לקבל את זה אחר. מה? רגע, אתה עלי גבוה מדי, חכה, אמרת כבר דברים גבוהים, שנייה, אני הולך לאט לאט. אתה יכול לקבל דברים קצת אחרת. אתה יכול לקבל דברים אחרת. החיוך הזה, זה, אתם לא מבינים, זה המעבר הדרמטי. לא אכלנו אותה, מה אנחנו עושים פה? או, כאילו, אתה בתוך אתה בתוך מה שהוא קורא תעבוד. בתוך האינטרסים, לא מתאים לי, קשה לי, מה אני עושה, הכל שטויות, משגעים אותי. פתאום אתה מחייך. מה זה מחייך? באותו רגע עברת ללכתחילה. באותו רגע עברת ללשמה. אתה אומר, זה התפקיד שלי. אני עושה את זה. יש קטע מאוד יפה של רב נחמן שלמדנו פעם, שרב נחמן אומר שלפעמים אדם שוכח את מה שהוא למד, הוא מתייאש. אז הוא אומר, למה הדבר דומה? לאדם שאומרים לו למלא חבית ויש תחתית עם חורים, תחתית עם חורים. אז הוא אומר, מה אני עושה? אני משוגע, אני מלא את החבית, הכל נשפח. הוא אומר, ויש בן אדם אחר שאומר, אז הוא אומר, תנו לי תפקיד למלא את החבית, נשפח, נשפח, לא משנה, אני יש לי תפקיד למלא את החבית. אתם רואים את המעבר? הוא אומר, מה, אני שוכח הכל. הוא אומר, יש לי תפקיד, צריך מלא את החבית.
אני יכול
לנסות
להשיג חבית
בלי חורים? עד רבה. אדם ששוכח דברים...
אם בן אדם מרגיש לא בסדר...
רגע, ברור, ברור. אבל אם אדם שוכח, אתה מבין, לצערנו הרב, יש לו חורים בחבית. אבל הוא לא... אם הוא היה יכול לסתום, היה סותם. מה? הפרחים צומחים. בסדר. אז יפה, אז יש את הפרחים צומחים, ויש עוד דברים, ורב נחמן לא הכיר את הפרחים הצומחים, אז הוא אמר, הוא אמר דבר נורא יפה. הוא אומר, בעולם הבא יזכירו לך כל מה שלמדת ושכחת. זה מאוד יפה, כי זה כל כך עמוק ונכון, כי באמת אנחנו הרי לא שוכחים. אתם יודעים, כל דבר שבאנו איתו במגע אנחנו יודעים אותו. כל דבר, תדעו לכם, שאנחנו באנו איתו במגע הוא חרוט אצלנו. אלא מה, אנחנו לא יכולים להעלות את זה, אבל זה נמצא. אני הייתי במופעים של היפנוזה, ראיתי לוקח ילד, מוריד אותו לכיתה ב', הוא אומר לו את כל הילדים בכיתה מי יושב ליד מי. תשאל אותו ככה, אם מישהו מכם יודע, טוב, אתם זה לא מזמן הייתם בכיתה ב', אבל אני לא זוכר מי ישב לידי בכיתה ב', אין לי מושג מי היה שם, לא זוכר בכלל מי הייתי בכיתה, לא יודע כלום. כן? הוא אמר לו את כל האנשים, איך זה? אין, הזיכרון, זה נמצא. אומר רב נחמן, הקדוש ברוך הוא יזכיר לך את מה ששכחת. כל כך יפה הרעיון הזה. אבל מה הוא אמר לפני כן? הוא אומר לו, יש לך תפקיד, אתה עושה. אז שימו לב למעבר הזה. זה המעבר מתאווה לאהבה. זה המעבר מהנגיעה בי, אני וזה, לבין המעבר של לכתחילה. שאתה חשוב לי, שאהבה במובן הזה, שאני פתאום רואה משהו מעבר לי. אני לומד את התורה, אני צריך ללמוד לשמה. אני רואה את הבן אדם לידי, אני יכול לתת לו. אני רואה אותו. אני יכול להיות פתוח ולראות אותו. זה דבר מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, כי לפני שלאהוב מישהו צריך קודם לראות אותו בכלל. דבר מאוד קשה. אומר הרב קוק, אפשר לעשות את המעבר הזה. לראות את הנקודה, כי בתוך התאווה, זה העידוד הגדול. בתוך הדבר הנמוך, שזה הפחד והתאווה והחשש והעצלנות, הכוחניות, האינטרס, ההתרכזות בעצמי, כל מה שתגידו, השכבה הנמוכה הזאת, יש בתוכה ניצוץ טוב. אל תתייאש. אתה הולך לצבא, יש שם משהו אמיתי. אל תגיד סתם, אמרו לי ללכת. יש משהו אמיתי. אתה אוכל, יש שם משהו. רק מה? אתה צריך טיפה ללבות אותו. תאמין שיש משהו טוב.
שאני שווה את כל המעטה.
זה אני לא יודע. הוא לא אומר עדיין זה שווה, הוא רק אומר, אתה יכול ללוות אותו, אתה יכול להגדיל אותו. וזאת תנועה נפשית שאנחנו יכולים לעשות. ואני אומר, אוכל אולי, לא יודע, הוא לא אומר, זה קשה. לא יודע, יכול להיות שנכון שזה קשה, אני לא יודע. אבל כל אחד שיבחר, אני אומר לכם שגם אוכל, שאנחנו נשים ממש רגילים. אני לא, באמת, אני לא מדבר פה על רמה של צדיקים, שהם באמת עושים דברים אדירים. אנשים רגילים, אתם יכולים אפילו באוכל, לעשות את השינויים וקל וחומר וכל מיני דברים אחרים שאתם נקלעים אליהם, אפשר לעשות את המעבר הזה. החיוך של סיזיפוס, זאת אומרת שאתה לא עושה את זה בגלל איזה צורך או אינטרס, אלא אתה אומר, אני אעשה את זה לשמה, אני אעשה את זה לכתחילה, וזה התפקיד שלי פה. בסדר? אנחנו פחות או יותר שקנו עוד המון המון דברים בדף הזה, אנחנו בזה נסיים, ובעזרת השם אחרי בזמן אני רואה חילוס אחר לגמרי. בבקשה, להתראות, להתראות. אמר חתימה טובה, חבר'ה. חתימה טובה. חתימה טובה. חתימה טובה.